יופי, אז ערב טוב, ברוכים הבאים לשיעור. רוצים להקדיש את השיעור לחייל שנפל במבצע המשמח, המשמח מאוד, ופדויי השם ישובון לציון ופדיון שבויים. זה נס גדול של צבא, עם הרבה כאב, שיש עוד הרבה שבויים, עם הרבה כאב שחיילים נופלים, נפצעים. ואנחנו מתחילים כדרכנו עם התפילה שנמצאת פה בפניכם ומתפללים 24 שעות מכל הלב שיהיה הצלחה. אני חשבתי לדבר על נושא הבא לקראת שבועות. אנחנו עסקנו הרבה מאוד בספר הרביעי. ולא אסתיר מכם שאני עכשיו עובד הרבה מאוד על ספר רביעי, אני גם כותב את הפירוש הרציף למזמורים שהולך ומתקדם, ואני רוצה לשתף אתכם קצת בתוכניות או אולי בחלומות שלי. השאיפה שלי להעלות את זה לאתר, וכשזה יהיה מוכן ולקבל אולי גם משובים מהציבור הקדוש, לחדד את הדברים ולהכין את זה לספר. חלום נוסף הוא להוציא איזה מגילה שמקפלים את זה כמו איזה אקורדיון, מה שעשיתי להגדה של פסח לפני כמה שבעה שבועות, וכך אפשר לראות את כל הספר במבט אחד. הספר הרביעי הוא יחידה מרתקת מכל כיוון. ואני חשבתי השיעור לקראת שבועות להיות קצת אישי ובורחו. הבאתי הרבה ביקורת המקרא והרבה היסטוריה של התנ״ך לפי תפיסות שונות שלא כולם אני שותף ומזדהה, אבל מעניין להכיר אותם. ואני רוצה היום להגיע ממקום אחר לאותן מסקנות, וזה דרך המדרש. ואני מאוד אוהב ללמוד מדרש, ואני רוצה להראות לכם שהמדרש שנשמע משעשע או חמוד, או אני לא יודע איך עוד אפשר להגיד, מאוד מחמם את הלב, אבל זה לא מחקר מסודר. והמדרש לא רוצה לייבש לנו את המוח עם מחקר מסודר, המדרש עמד ברמה אחרת. ואני רוצה להראות לכם את התובנות שכבר ראינו בפיתוח המזמורים, שחז"ל מלאים בתובנות כאלה, אבל חז"ל אמרו את זה בנימה מאוד מעניינת, משגע, כיף בלתי רגיל, שחז"ל אמרו, אני זורק לך משהו, עכשיו לך הביתה ותפתור את זה לבד. עוד מעט נראה את המדרש, כבר ציטטנו אותו, ואני רוצה לעשות את התרגיל הזה לפי מדרש, ולהראות עד כמה שזה פשוטו של מקרא, ולהראות כמה תובנות יש כאן. והשאלה היא, מה תפקידו של משה רבינו? זאת אולי שאלה לא בספר תהילים, ולא שאלה פרשנית, אלא מה עושה תורת משה רבינו בחיים שלנו. ואני אתייחס לזה בסוף, ודאי בתקופה הזאת שאני לא יודע איך כל אחד מכם מרגיש עם החדשות, יש הרבה עליות וירידות, הרבה שכול והרבה כאב והרבה פחד למה יהיה לדור הבא. טוב מאוד לחזור לבסיס, ברוך השם לערכים שלנו, בניגוד גמור אלף אלפי הבדלות, למה שיש לרוצחים מחריבי עולם. אז אני רוצה לדבר על משה רבינו, ומשאיר גם קצת זמן בסוף לדבר. אני מתחיל עם מדרש חז"ל, תהילים. כל אתה מוצא, כל מה שעשה משה, עשה דוד. נקרא את המדרש עוד מעט, ואז אני רוצה לדבר על המיקום האסטרטגי בספר תהילים של המזמור הזה. הוא יושב בול במקום שלו. ואחד מהשיעורים, אולי הראשון, שהעברתי באנגלית, ואודרי עזרה לי עם הכותרת, The topic was location, location, location. ואתם תראו מזמור של תפילה למשה, יושבת בציר הכי משמעותי שמשה צריך להיכנס. וחז"ל אמרו את זה קצת, אבל לא בפה מלא. אולי משהו בדרך הדרוש. משה, ועכשיו אני בא מכיוון אחר לגמרי, הרי למדנו הרבה מהמזמורים, למדנו, יש לנו עוד כמה מזמורים להשלים, בעזרת השם נעשה. משה מופיע בתהילים 8 פעמים. איפה? 7 מתוכם בספר הרביעי. וזה פרשן שאני אוהב לצטט, הוא לא מאנשי שלומנו, The World Biblical Commentary by Marvin Tate, מאוד מאוד מעמיק, מאוד מדויק וזהיר, וכמובן הרבה ביקורת, אבל אני למדתי ממנו הרבה מאוד, והוא קורא לספר הרביעי The Book of Moses. The fourth book of the Psalms is the Book of Moses. ובואו ננסה להבין למה הוא אומר את זה, בואו ננסה להבין מה המשמעות. ומשה מסתובב לא מאחורי הקלעים, הוא מופיע במילה השנייה, תפילה למשה, איש האלוהים, זה לא בדיוק ברמז, ולא בדרוש, ולא מאחורה, הוא מופיע על הבמה. אבל איך הוא מופיע? איך התורה משפיעה על החיים שלנו? זו לא שאלה ספרותית, זאת שאלה איזה מקום יש למשה רבנו בחיים. ואני רוצה לדבר עוד פעם על המקבילות, חלק מהם עם סוף ספר דברים, שזו רשימה מעייפת, מרתקת, שאין כדוגמתה, מרתקת, מי שאוהב פרטים, welcome, ואפשר להשלים וצריכים לחפש. אני עוד לא מצאתי ממש שיטה מקיפה מסודרת שאני יכול להגיד מצאתי הכל. אני מחפש ומנסה להיזכר וקצת מערכת חיפוש והם מפספסים. אז זה אני רוצה להראות בהמשך ולדבר על המשמעות שזה כפתיח לספר הרביעי וכחלק של, של המסגרת שלו. אנחנו נראה דבר מדהים שלספר הרביעי יש מסגרת ספרותית מדויקת לפי הכללים. וכל זה תגובה למזמור פטט. אמרתי דברים כללים ועכשיו נצא לדרך. זה המדרש. ושימו לב, זו שיטה אחרת לגמרי. היא מאוד מאוד מכבדת, מאוד לא אסוציאטיבית, היא מזהה דברים, אבל היא לא עובדת עם כללים מדעיים. מי הוא המשובח שבנביאים והמשובח שבמלאכים? המשובח שבנביאים זה משה, שנאמר הוא משה עלה אל האלוהים. מתן תורה. שימו לב, הוא נקרא נביא. נכון שהתורה היא התורה, אבל ספר החלק השני, נביאים, משה הוא נביא, אבל עוד משהו, הוא תורת משה. המשובח שבמלאכים זהו דוד. אתה מוצא כל מה שעשה משה, עשה דוד. אז פה צריכים לשאול, האם המקרא מספר שדוד מחכה, imitate, את משה? האם דוד בעצמו ביקש לחכות את משה? אולי דוד הוא דמות מרתקת שהיה כזה קרוב למשה שהחיים שלו היה משה מספר 2. שונה לחלוטין, אבל הוא בעצם קיבל את משה לכל דבר. מערכת יחסים בין רב לתלמיד, אבל זה לא בחייו. על יהושע ומשה אתה יכול להגיד, וכתוב ביהושע, שכל מה שיהושע עשה, הוא עשה לפי משה רבינו. דוד הוא הרבה יותר רחוק, הוא לא בחיים, לא הייתה חפיפה אף פעם ביניהם, אבל הוא דמות, הוא הרב ההיסטורי שלו בגדול. משה הוציא את ישראל ממצרים, ודוד הוציא את ישראל משיעבוד גלויות, מהאנשים שלחמו מסביב. זה בעצם אומר שמשה היה בגלות ודוד המלך עשה אותו הדבר כמלך בארץ ישראל עם בירת ירושלים. אז זה מאוד דומה, אבל כמובן גם מבליט את ההבדל שביניהם. משה עשה מלחמה בסיחון ואוג ודוד עשה מלחמה כל סביבה, שנאמר כי מלחמות השם אדוני נלחם. משה מלך על ישראל ועל יהודה. הוא מלך, היה לו מלכות, הוא הוגדר כמלך. כן, יש פסוקים בסוף יהושע א', שכל מי שמורה את פיך כאשר עשה למשה, יענש. אז משה מוגדר כמלך, והיא בשירון מלך. והמדרש מפרש מלך, לא מלכו של עולם, אלא מלך משה. ודוד מלך על ישראל ועל יהודה. תחילת המלכות המשולבת, אחרי שאול. משה קרא לישראל את הים כשיצאו ממצרים, ודוד קרא לישראל את הנהרות שנאמר בהצותו את ארם נהריים. זה כמובן דרוש את הכותרת של מזמור סמך מעין קריאת ים סוף. משה בנה מזבח ודוד בנה מזבח. זה הקריב וזה הקריב. אבל אף אחד לא ממש, היה ממש במקדש, חייבים להגיד. זה היה בחול, ודוד לא בנה מפאת החטא שעשה, ודמים רבים אשר שפכת, דברי הימים. עכשיו בא חלק שהוא במיוחד רלוונטי מבחינת הטכניקה שגם המחקר משתמש. משה נתן 5 חומשי תורה לישראל, ודוד נתן 5 ספרים שבתהילים לישראל. דהיינו, המבנה של 5 ספרים, המדרש אומר בצורה חד משמעית, מקביל תהילים לפי תורת משה, לפי החומשים. אשרי האיש ולמנצח משכיל, מזמור לאסף, תפילה למשה, אמרו, יאמרו גאולי השם אשר גלה מיצר. כמובן אין הקבלה ממש אחד על אחד, על המבנה הכולל עם החתימות מלמד שיש התאמה ביניהם. חז"ל הבינו את זה. משה בירך לישראל באשריך, ודוד בירך את ישראל באשרי האיש. ופה אני חושב שהמדרש רמז קצת, ובעצם זה הרבה יותר קולע. הפסוק האחרון שאנחנו שומעים מפיו של משה, זה סוף ברכת וזאת הברכה. אשריך ישראל מי כמוך עם נושע בהשם. והפסוק הראשון שדוד מתחיל זה אשרי האיש. הרב הירש זיכרונו לברכה כותב מאוד יפה, במקום שמשה סיים דברים למד ג', הפסוק האחרון שמוציא מפיו, דוד ממשיך שם. אשריך ישראל מי כמוך עם נושע בהשם, ו3 מילים מופיעות בפרק א' ב' בתחילת תהילים שהם ביחד אשרי העם ומגן, מופיע ביחד. אז זה חפיפה מאוד מאוד חזקה. אני חושב שאם לוקחים את המדרש הזה שמרגישים חלק מהמקבילות הם ספרותיות, 5 ספרים, המילה אשריך, אשרי, ואני רוצה להוסיף משהו, מותר להוסיף למדרש, מדרש שלנו, ולזהות דברים. אם משה כתב בסוף חייו את השירה, וידבר משה באוזני כל קהל ישראל את דברי השירה הזאת עד תומם, שזה האזינו, ואולי גם כל התורה, כך מסביר הנציב, כל התורה כולה ישירה, ובלמד ב' בסוף כתוב, ויבוא משה וידבר את כל דברי השירה הזאת באוזני העם, הוא והושע בן נון. לדבר את כל דברי השירה הזאת מופיע במקרא רק בדברים פעמיים, ובסוף חיי דוד פעמיים, כמובן במקביל בתהילים. וידבר דוד להשם את דברי השירה הזאת, ביום הציל השם אותו מכף כל אויביו ומכף שאול. דהיינו, אם דוד בסוף חייו כותב את שירת חייו, הוא בעצם עושה דבר די מרשים ובולט. החיים שלו ושירת החיים שלו במזמור זה, זה תורה. כמו שמשה סיים עם והאזינו וזאת הברכה, גם לדוד יש את השירה הזאת, את דברי השירה הזאת שהוא שר. דוד, בלי אל תבואני רגל גאווה, אומר דוד במזמור ל"ו, הוא לא הולך להתגאות, אבל הוא בעצם מחכה לגמרי את משה. משה שר את דברי השירה של התורה, והוא שר את חיים שלו. הרב שלמה גורן, זיכרונו לברכה, שאל למה המדרש אומר שדוד נולד ונפטר בשבועות. וזה באחד מהספרים היפים שלו על החגים, הוא כותב שאין לך דמות כל כך ארץ ישראלית, שבועות זה ביקורים בארץ ישראל, הגעתי היום לשם אלוקיך, קיבעתי אל הארץ, ושבועות זה חג מתן תורה, אולי בדברי הימים יש רמז לזה, אז אין לך דמות שמתאימה לשבועות מייצג את זה כמו דוד המלך. גם ארץ ישראל במובן של לחיות בארץ, מלכות בארץ, בירת ירושלים בארץ, הכנת המקדש, וגם עצמאות מדינית. אין מישהו כמו דוד, ולכן מייחסים אותו נולד ונפטר בו ביום, כעבור 70 שנה, בשבועות. המקבילה הזאת היא מאוד מרשימה. אם תרצו, אפשר להוסיף פה, אני לא עושה את זה פה, בספר אני רוצה לעשות את זה, הפרק הראשון בתהילים מדבר על תורת השם. אז ברור שהוא מוטב כי אם בתורת השם חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה, זה המשך של משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, שגם אצל יהושע כתוב, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה. יש המון מקבילות לחבר את משה לדוד. המחקר אומר שהאדיטר, הרדקטור למיניהם, חיברו וקישרו בין הדברים, וזה לא השיטה שאני רוצה לנקוט בה, אבל יש דמיון ספרותי בולט, שדוד רוצה להיות כעין משה רבינו. אבל יש הבדלים גדולים ביניהם ועליהם נדבר. שימו לב, לכתוב את כל המבוא ייקח כמה עמודים על המקבילות, המדרש קצר וקולע. ואתה יכול לחשוב, אתה יכול להוסיף על זה, המדרש משאיר הרבה מקום בשבילנו לחשוב, להתבונן בו ולהעמיק בו. אני רוצה עכשיו לעשות סיכום. איפה מופיע משה ספר תהילים? ועכשיו אני לא עוסק במדרש, אני כאילו רוצה, וזה חלק של אני לא יודע איך להגיד את זה בצורה עדינה, אבל מעין הפסיכותרפיה שלי, כי אני עם הגרמנים שלי וכל גוי הפרשנות שלהם, אני באמת שותה אותם בצמה, את הספרים של החוקרים. ועכשיו אני רוצה לבדוק את זה, מה שהמדרש אומר, איך אפשר להגיע לזה, או דרך המחקר ודרך כלים מאוד מאוד פשוטים. בואו נראה את המבנה של ספר תהילים, כפי שהוא מופיע פה, ונבדוק איפה מופיע משה. יש לנו תפילה אחת, שזה תפילה למשה איש האלוהים, אחרי שלושה ספרים מופיע בתחילת הספר הרביעי, תפילה אחת מיוחסת למשה. אין מזמור נוסף שמשה מצוטט בכותרת, ושהמזמור מיוחס לו. ומשה הוא לא נותן התורה, משה הוא לא זה שעושה ניסים, משה הוא זה שמתפלל לטובת העם. הוא מתפלל לאבינו שבשמיים, תסלח להם, ומשה רואה את התפקיד שלו ללמד סנגוריה על עם ישראל, וגם לחנך את עם ישראל. אבל זה לא לימוד תורה, הוא לא מלמד פה תרי"ג מצוות, לא עשרת הדברים הוא מלמד, הוא מופיע באופי שונה לחלוטין בספר תהילים, ונתייחס לזה. ואחר כך הוא מופיע עוד שבע פעמים בספר הרביעי, ועוד פעם אחת בספר השלישי. אני עוד מעט אפרט את זה. לפי הפרשנות שלנו, שכל הספר זה נרטיב על חמישה פרקים, ספרים, תורת משה, אתם רואים את הלוגו של הספר הראשון, תורתו ומשנתו המוסרית, הדתית, הספר השני, דוד במקדש, מוקף מהמשוררים 12 ו-12, החורבן, הבנייה מחדש, ותחיית ישראל עם אוניברסליות שכולם מתחברים, זה הלוגו של חמשת הספרים. חז"ל אמרו, ובדיוק בשפל, בנקודת השפל שהגענו לפייטט, אותו מזמור קשה שחכם היה בספרד חכם גדול וחסיד שלא היה אומר את המזמור הזה, בדיוק אחר כך הוא מופיע משה ומוציא אותנו כדרכו בקודש בתורה מהפלונטר. משה הוא משה בתורה, במצרים, בקריאת ים סוף, בחטא העגל, בחטא המרגלים, 40 שנה משה ומשה. והוא מופיע עכשיו בספר תהילים מעין מדרש פנים מקראי, שאני חושב שזה עומק פשוטו של מקרא לראות את הספר כנרטיב, וכשהגענו לשפל המדרגה, משה מתפלל על עם ישראל. וזה מה שהמדרש אומר, אני אוהב לצטט את המדרש הזה, אני אגדיל אותו, כדי שכולם יראו. והמדרש הזה, ויבור השם על פניו, אמר רבי יחונן, אלמלא כתוב אי אפשר לאומרו, מלמד שנתעטף הקדוש ברוך הוא כשליח ציבור, והראה לו למשה סדר תפילה. אמר לו השם למשה, כל זמן שישראל חוטאים, יעשו לפניי כסדר הזה, ואני מוחל להם. זה כמובן, נכתבו על זה תילי תילים של דרשות, לכבוד סליחות, ורעיון יפה מאוד, שבחטא העגל, משה עומד בהר סיני, ורואה את הקודש בריחו שהוא חזן תפילה. עצם הרעיון הזה הוא פנטסטי, שקדוש ברוך הוא רוצה שיתפללו אליו, הקדוש ברוך הוא מחכה עד שמישהו מהפורמט של משה רבינו מדבר על עם ישראל, מתפלל לעם ישראל, והשם מחכה, נונו מתי מישהו יפתח תפילה, ואני יכול להגיד סלחתי. זה המדרש, מדרש מקסים. אולי ויקטור פרנקל היה קורא לזה על פי המדרש, אלוהים in search of man, האלוהים מחפש את האדם. אבל אני לא צריך להביא הוכחות מהמדרש לספרים יותר מאוחרים, הרעיון מקסים. לפי פשוטו של מקרא, אני רוצה לטעון שהמבנה של הספר, שהגענו לשפל, נקודת השפל במזמור פייטט, משה מוציא אותנו כדרכו בקודש מוציא את עם ישראל. וזה מזמור צדי. במזמור צדי עושה היפוך. היפוך דרמטי של כל ספר תהילים. הגענו לפה, משה בא, מוציא אותנו מהפלונטר. איך הוא עושה את זה? עכשיו, כיוון שאנחנו רואים את זה בתמונה כוללת, אני רוצה לקרוא את המזמור, וקראנו אותו לא פעם, עברנו עליו. אני קורא אותו בקיצור, לא ניכנס לכל הפרטים, לפרטי פרטים, אבל אני רוצה להראות לכם מבנה יפהפה, וזה מבנה חייסטי. חוקר גרמני בשם יוהנס שנוקס עסק בזה, הוא כתב דוקטורט וחוקר גדול באחד מהאוניברסיטאות, הוא כתב על המזמור הזה דוקטורט ארוך והוציא אותו, ויש במזמור הזה קודם כל, נקרא אותו כמזמור, וקראנו אותו, אני רוצה לחדד אותו עוד קצת, ממה שכבר אמרנו בעבר, יש נקודת היפוך. איך משה ניגש? הוא לא מלמד תרי"ג מצוות, הוא עושה משהו אחר. אני קורא את המזמור, ואני אגדיל אותו קצת. תפילה למשה איש האלוהים, הוא נקרא איש האלוהים כמו בסוף דברים, בדיוק איפה שנפרדנו ממנו, וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלוהים. הברכה ממשיכה, הוא ממשיך להתפלל, אדוני מעון אתה היית לנו בדור ודור, בטרם הרים יולד ובתחולל ארץ ותבל, ומעולם עד עולם אתה אל. קודש ברוך הוא, אתה בשבילנו עולם הנצח. יש ירידות, יש משברים, יש רכבת הרים, רולר קוסטר, שיש ירידות ועליות. אתה יציב. מהבריאה, ארץ ותבל, מעולם עד עולם אתה אל. תשב אנוש עד דקה ותאמר שובו בני אדם. שובו בני אדם. או לחזור בתשובה, או לשוב אל האפר ממנה לקחתם. בראשית ג' וקהלת, והרוח ישוב אל אדמה. כי אלף שנים בעיניך כיום אתמול, כי יעבור והשמורה ולילה. זמן ארוך מאוד של הרבה דורות, אצלך יום. זרמתם שינה יהיו, בבוקר כחציר יחלוף. כל מה שהבן אדם עושה זה תופעה חולפת. בבוקר יציץ וחלף, לערב ימולל ויבש, אדם הוא כלום, יום קצר, פרק קצר מאוד. כי חלינו באפיך ובחמתך נבהלנו. שתה עוונותינו לנגדך, עלומנו למאור פניך. אבל אתה שמת את העוונות שלנו מולך, עלומינו או החטאים או התקופה הצעירה שלנו, תקופת העלמות הנוער, למאור פניך. ככל ימינו פנו בעברתך, כילינו שנינו כמו הגה. יש פה המון נושאים של זמן, של זמן. שנים שלנו, ימים שלנו, עובר. ימי שנתנו בהם 70 שנה, ואם בגבורות 80 שנה, ורחמם עמל ואבן, כי גז חיש ונעופה. הכל עובר מהר מאוד, 70 שנה. יש רש"י בדפוסים שלנו שאומר 70 שנה, 70 שנות גלות בבל. וזה לא מדויק לפי כתבי יד מהימנים, אבל הכתב יד הלא מהימן גם הוא תורה, ואני עוד לא מצאתי את המדרש, ומי שמוצא מוזמן להגיד לי, זה 70 שנה של שינוי בתולדות ישראל בין בית ראשון לבית שני. אז איזה מדרש הכניס את זה לרש"י? ופרופסור גרוסמן, זיכרונו לברכה, אברהם גרוסמן, שנפטר לפני זמן קצר, תיעד לי שאין שום, הוא לא מצא שום כתב יד שאומר 70 שנה זה בבל, אבל הוא אמר ברור שזה לקוח מאיזשהו מקום, גם מתוך הטעות הזאת אפשר ללמוד תורה. ועכשיו בא החלק, הבקשה המרכזית. מי יודע עוז אפיך וחיירתך עברתך? מי יכול להבין? מתי אתה כועס? מה רמת הכעס שלך? ועברתך, איך ללמוד יראת השם מהכעס שלך? מי יכול להבין את זה? זה מעל ההבנות שלנו. דבר אחד אנחנו כן יכולים לעשות. למנות ימינו כן הודה. לספור את החיים שלנו. למנות זה לא רק למנות, זה כמו מניין שמונים, או המונית שכל הזמן מונה את הזמן. למנות ימינו, זה מצלול, זה אותם אותיות של מם נון, ימינו, תארגן את החיים שלך. תעשה משהו מהימים שלך. תהפוך אותם לימים משמעותיים, עם מספר, עם מטרה, ותעשה את זה בצורה כנה. כן, זה לא yes. אלא כן זה honestly, בצורה כנה. כמו שנאמר בספר במדבר, כן בנות צלופחת דוברות, כנות, אמיתי. תעזור לנו להבין את החיים שלנו. שאלת מי יודע עוז אפיך, אף אחד לא יכול לדעת את זה. אבל דבר אחד, אתה לא יכול לדעת את דרכי השם. אבל דבר אחד אתה כן יכול לדעת. תבנה את החיים שלך. תגדיר את החיים שלך. ואז נביא לבב חוכמה. נפלא חז"ל שלבב חוכמה יותר גדול מנביא. אין שום רמז בפסוק לנביא, אפילו חסרה היות, אבל זה קולע כל כך יפה. אני היום בקטע של חז"ל, ומאמר של מרן הרב קוק על חכם גדול מנביא. אם אנחנו עם לב חכם יודעים לתכנן ולארגן את החיים שלנו, זה הרבה מעל נבואה. נבונה זה בית ראשון, היו היה. עכשיו נארגן את החיים שלנו. זה המסר המרכזי, זה הציר של המזמור. ושימו לב איך שהטון משתנה. שוב השם, עד מתי ינחם על עבדיך? תרחם עליהם. זה הרי מתן תורה, לא צריכים, אתם תוכלו לקרוא את הכל פה למטה, ואני לא רוצה להאריך, זה כמובן שוב מחרון אפיך והנחם על הרעה לעמך, יש לכם את זה פה למטה, ואני שכחתי להביא פה את, יש פה את דברים, שכחתי להביא את דברים, ועל עבדיו יתנחם. סוף שירת האזינו. ועל עבדיו יתנחם. תרחם עלינו, ואנחנו נבנה את החיים שלנו. אנחנו אולי שוב השם חוזרים לאפר, ואתה אומר שובו בני אדם או בתשובה, או הולכים למות, אז אנחנו הולכים למות, או נעשה תשובה, או אולי שניהם. אבל אתה בבקשה, גם אתה תעשה תשובה איתנו. והנחם על עבדיך כמו שעשית בחטא העגל, שמשה התפלל על עם ישראל. מה אנחנו באמת רוצים? שבענו בבוקר חסדך. ונרננה ונשמחה בכל ימינו, הימים שלנו יהיה להם טעם, יהיה להם משמעות. כי למעלה המושג ימים היו חסרי טעם. תראו את זה פה, כי 1,000 שנים בעיניך כיום אתמול כי יעבור, זרמתם שינה יהיו. כי כל ימינו פנו בעברתך, גילינו שנינו, ימי שנתנו בהם 70 שנה ואחרים בגבורת 80 שנה. כלום. אנחנו הופכים את החיים שלנו על ידי למנות ימינו, הן הודה, הופכים את הימים הקשים האלה, ונרננה ונשמחה בכל ימינו. ועל זה הוא מבקש, שמחנו כי מות אין איתנו, שנות ראינו רע. המושג ימים ושנים חוזר כל הזמן. ראינו דברים רעים מאוד. אף אחד לא מסביר מהמזמור עצמו מה הדברים הרעים שהוא עלה, שהוא ראה. זה רק פייטט. ואם אתה מבקש יראה לעבדיך פועליך והדרך על בניהם, אז ברור והנחם על עבדיך שזה סוף פייטט ממש. ממש סוף פייטט מדבר על עבדיך ולא אחזור על זה, יש לכם את זה בדפים בתנ"ך. והוא מבקש משהו חיובי. אנחנו ראינו רעה. ראינו רעה, זה לשון נופל על לשון, הווה יראה אל עבדיך פועליך. אנחנו לא רוצים לראות דברים טובים, אנחנו רוצים לראות אותך, את פועליך. וההדר שלך ישפיע גם על הדורות הבאים שלנו. והיא נועם, ואנחנו נחיה ברוגע, בנעימות, שמעשה ידינו כוננה עלינו ומעשה ידינו כוננה. שימו לב לאיזה יופי. לא הספקתי להכניס את זה פה, כי קצת צפוף. למנות ימינו, כן, הודה. אם אנחנו נספור את הימים בצורה כנה, אז מעשה ידינו כוננה עלינו. מה שאנחנו עושים ותורכים ועמלים בחיים שלנו, יהיה לזה תכלס, יהיה לזה משהו כנה. We get to the point. כן, הודה, כוננה עלינו. איזה יופי. מה בעצם משה רבינו רוצה להגיד? הוא רוצה להגיד, קח את עצמך לעבודה. היו היו פעם, ושימו לב פה לאחד מהחיאזם המרתקים ביותר של המבנה החיאסטי. מה שאתם רואים פה. לא, אני לא יכול לסמן את זה, כי אז לא רואים. כתוב פה, אלוהים, תפילה למשה, איש האלוהים, עד השם, מעון, אתה היית. בסוף, מה שאתה היית בעבר, אנחנו מבקשים לעתיד. ויהי נועם, איזה יופי. המילה מעון על ידי חיאזם של אותיות, נהפך ממעון, נהפך לנועם. איזה מושג מרתק. מעונה אלוהי קדם, זה סוף פרשת וזאת הברכה. השקיפה ממעון קדשך מן השמיים, דברים כבזיים. והמעון שהיה, המקדש שהיה, היה מעון השם. יש לנו עכשיו משהו אחר לגמרי. נעימות במעשה ידינו. הנעימות במעשה ידינו זה המעון שלנו. זה כוונה מרתקת. ויש לנו חיאזם של ABCD, ל-DCBA, כאשר ה-C, מעון, הוא חיאזם בתוך האותיות. אם יש לנו נועם, אז השם אלוקינו, הוא יחזור עלינו. ואנחנו לא בחוץ, לא נשכחנו. זה המסר של מזמור צדי. זה משנוקס, יוהנס שמוקס, שנוקס. ואתם רואים פה, כתב, סימנתי את זה באלף, בית, גימל, דלת, ה', שכל המושגים האלה, זה היה בעבר, שהיה משה, היו היה, אבל כבר איננו, יש אפיך, עברתך, חמתך, לא, יהיה נועם, אתה תחזור אלינו, איך? שאנחנו נמצא עניין במעשה ידינו. המזמור הקודם פייטט אמר שהשם וידי תיקון עמו. קודש בריך הוא הבטיח שהיד שלו תהיה עם עם ישראל. בא מזמור צדי ואומר לא, לא, לא. לא יד השם תיקון עם דוד, אנחנו לבד אמורים למצוא בחיים שלנו משמעות למעשה ידינו. השורה התחתונה של מזמור צדי, שיהיה לך נועם במה שאתה עושה, השם יהיה איתנו, ומעשה ידינו יהיה תכלס. אנחנו עושים דברים חכמים ומשמעותיים. וכל המושגים שראינו, תשבן עוד דקה ותאמר, שוב ובני אדם, שוב השם. בבוקר כחציר יחלוף, בבוקר יציץ וחלף, לא. שמחנו כמות אם איתנו, שבענו בבוקר חסדך. וככה המזמור בעצם הופך את המצוקה של ההיסטוריה, לבן אדם שמוצא את עצמו, שמגדיר את עצמו מחדש, שלוקח את עצמו לעבודה. זה משה רבינו. התפילה שלו היא שהשם יהיה בעזרנו, ואנחנו בעצמנו נתפוס את עצמנו, ניקח את עצמנו לעבודה עם רצון ומוטיבציה. אם זה מזמור צדי, אז תראו עכשיו איזה יופי, הדברים מתחברים ואני לא אפרט כאן, איפה מופיע עוד משה? הוא מופיע במזמור עין זין. מזמור עין זין, עין חט, עין תת, זה המרכז של ספר תהילים. חז"ל אמרו את זה. והוא רחום יכפר עוון ולא ישחית וירבה לשיבה פה ולא יאר כל חמתו. זה מזמור עין חט, זה הציר של ספר תהילים. כך אמרו חז"ל, הם ספרו את האותיות, וכמובן גילו את הציר של ספר תהילים. מה שהיה יכפר עוון ולא ישחית וירבה לשיבה פה ולא יאר כל חמתו, בדיוק זה ישתנה. מי עושה את זה? עוד מעט נגיע לפסוקים האלה, עין זין, עין חט, עין תת, שזה יחידה מקסימה באמצע מזמורי אסף, חמישה מזמורים מעין ג' עד עין זין, עין חט באמצע, ואחר כך עוד חמישה מזמורים, זה היופי של אסף, שזה לא הנושא שלנו. אחר כך משה מופיע רק בספר הראשון, בספר הרביעי, וכך היה מונה, פעם אחת בהתחלה, פעם אחת עוד פעם משה ואהרון וכהניו, מזמורים של קבלת שבת, קוף ג' יודיע דרכיו למשה לבני ישראל עלילותיו, משה שוב תופס מנהיגות, ועם ישראל זורם איתם כימי צאתם מארץ מצרים, וכמו ששלח משה עבדו אהרון אשר בחר בו, גם כשעם ישראל נכשל, הם, משה ואהרון דואגים, ויקנו למשה במחנה לאהרון קדוש השם, ויאמר להשמידם לולי משה בחירו עמד בפרץ לפניו, להשיב חמתו מהשחית. משה מנע מהשם לא לכעוס. שימו לב, להשחית חמתו, להשיב חמתו מהשחית, זה בדיוק מה שאמצע ספר תהילים אומר. ואני אראה את זה עוד מעט, באחד מהשקופיות הבאות. ויקציפו על מי מריבה, ויירה למשה בעבורם. משה היה מנהיג, והוא שילם על זה. אז איך, מה התפקיד של משה? משה מתפלל, משה מחנך, משה מנסה לתקן. הוא לא זה שנותן תורה ומצווה. הוא מתפלל, הוא מחנך, מלווה. זה הדמות של משה. והתהליך של הספר הרביעי, שיש מנהיגות, ויש אמונה, ויש אופטימיות. ואני מראה את זה, זה הפיזור עוד פעם, פרזנטציה גרפית אחרת, שפה אתם רואים איך הפיזור של שבעת המזמורים, שבעת האזכורים האלה של משה, פעם אחת בספר השלישי, שלא הבאתי פה, ואחר כך צדי בהתחלה, שלוש פעמים בסוף ושלוש פעמים באמצע. It's the book of the fourth book is the book of Moses. חוץ מזה, רק פעם אחת שם, שזה חלק מהיפוך הספר, תורת משה, תורת דוד, ואנחנו, ועל עין זין, לא אוכל להרחיב פה. עכשיו, אחרי שראינו את זה, וחז"ל אמרו שזה קשור, אני אראה לכם פה למטה את חז"ל, הרבה יותר נוח לקרוא בירוק את חז"ל מאשר את 19 המקבילות האלה. 19 המקבילות האלה מרתקות, אבל למי שאין לו כוח, אני לא אקרא אותם, אל תיבהלו. כך אומר מדרש תהילים שמובא ברש"י וברד"ק. 11 מזמורים אמר משה כנגד 11 שבטים. יוצא שיש 11 מזמורים, תספרו מפה. תפילה למשה צדי, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. קא זה שוב לדוד. אז חז"ל דרשו 11 שזה כנגד שבטי ישראל, בלי שבטו של משה יוסף. והם עושים את החישוב. המדרש קלה מצוין, שזה ספרו של משה. המדרש הבין שמשה, עם כל המזמורים שאין להם ייחוס בספר הרביעי, זה משה. רש"י אומר את זה, רד"ק אומר את זה, שזה הכל משה. אמר רבי יהושע בן לוי, תראו איזה מדרש מרתק. עד כאן שמעתי, מכאן ואילך אתה את חושב לעצמך, או את פשור, שב ופשור לעצמך. תשבור לך את הראש. רבי יהושע בן לוי, שהיה אחד מבעלי המדרש הגדולים, הוא אומר, אני מריח את זה, האינטואיציה שלי יושבת חזקה מאוד, אני לא הולך לפרט לך, אני לא אעשה טבלאות, אני לא איש artificial intelligence, תקרא, תבין, תריח. זה המזמורים, ואני ישבתי, וחשבתי לעצמי, חשבתי מלשון מחשב, ובניתי את המקבילות האלה, שאתם רואים עד כמה מושגים, ועוד לא ציינתי פה את הלבן על גבי אדום, עד כמה כל המזמורים מצדי א' עד צדי ד', כולם מצטטים את, בעיקר, את האזינו ובזאת הברכה. דהיינו מזמור צדי שאומר תפילה למשה איש האלוהים, זה כמו הייפרלינק. איפה מופיע בתורה משה איש האלוהים? תחזור לדברים למד ג', שם תמצא את כל החומר, את כל התפילות, את הנשמה של משה שמתפלל ואומר לעם ישראל, קינדרלוך, שיהיה לכם בהצלחה. זה מה שהוא עושה בזאת הברכה. הוא מדבר לשבטי ישראל ואומר להם, קינדרלוך, תצליחו. והוא יורד מהבמה, אבל בשמיים הוא ממשיך להתפלל, קינדרלוך, תצליחו. ירמיהו אומר, ט"ו אני חושב, י"ד, אם יעמוד משה ויתפלל לעם ישראל, השם לא יסלח להם. דהיינו, משה נשארת דמות שמתפללת בשמיים על עם ישראל, כדי שאנחנו נצליח. וזה מה שהמקבילות האלה אומרות פה, המקבילות בולטות ביותר, וצריכים לבחון אותן, ואולי להוסיף עוד, מדויקות ביותר המקבילות האלה. אני רוצה עכשיו להראות לכם, אחרי שראינו את כל הרשימה הזאת של 19 מקבילות, ולא פירטנו אותן, אחרי שראינו את זה, אני רוצה להראות לכם עוד כמה דברים מדהימים שחז"ל פתחו את הפתח לזהות את משה כבעל הבית, כהמחבר של הספר הרביעי, שמוציא אותנו מהפלונטר. ואני חושב שבימים אלה, שעם הכאב והשכול והבלבול והפחד, לחזור למשה רבינו, שאי שם מתפלל ואנחנו מתגייסים אליו ואנחנו הולכים בדרכו, זה פתרון יפהפה, הצעה יפהפייה של ספר תהילים. זה המבנה על שלושת חלקיו. הבאתי פה את זה עוד פעם, ועכשיו שימו לב, לפי השיטה שלי, את חשוב, אתה חושב לעצמך, השתמשתי במחשב וקבעתי כללים, מילה אחת, עוצמת מילים, שמופיע בספר תהילים, רק פה זוכה לצבע לבן על גבי שחור. בתפילה למשה איש האלוהים, משה מתפלל, שוב השם עד מתי, והנחם על עבדיך, שבענו בבוקר חסדיך, ונרננה ונשמחה בכל ימינו. תפילה זאת, זאת תפילה למשה בתחילת הספר. בסוף הספר, זאת לא תפילה, זה קיום התפילה. ויזכור להם בריתו, הברית עומדת בתוקפה. וינחם קרוב חסדיו, מה שתפילה למשה, איש האלוהים מתפלל, מזמור קו"ו משבח ומודה על כך. ויתן אותם לרחמים לפני כל שוביהם וחוזרים לארץ ישראל. כמו שמשה היה במדבר, הוביל אותנו במדבר לארץ ישראל, כך גם משה בדור של הספר הרביעי, בהקשר של דוד. ביקשת והנחם על עבדיך סבינו בבוקר חסדיך, בדיוק זה מתקיים בסוף הספר. לא תמצא את המושג נחם וחסד בספר תהילים קרובים במרחק של שלוש מילים, ארבע מילים. כנ"ל, לפני תחילת הספר הרביעי, במזמור פ"ט, זאת מעטפת, מסגרת חיצונית, דיברתי על המסגרת הפנימית מצדי עד קו"ו, שזה בתוך הספר. הספר הוא עטוף במסגרת כפולה. בפ"ט, הפסוק הראשון הוא חסדי אדוני עולם אשיר על הדור ודור הודיע אמונתך בפי. קראתי ברית לבחירי, נשבעתי לדוד עבדי. וזה הברית שהוא חתם, אבל היא התפרקה. פ"ט, מזמור קשה ומתאר את החורבן. אחרי השיקום, מזמור ק"ז, המזמור של יום העצמאות. יאמרו גאולי השם, מה כתוב בסוף המזמור? ממש סימטריה. תחילת מזמור פ"ט לפני הספר הרביעי, סוף מזמור ק"ז אחרי הספר הרביעי. מי חכם וישמור אלה ויתבוננו חסדי השם. חזרנו לארץ ישראל, רק תשמור טוב מאוד ובחוכמה גדולה, בתבונה גדולה על חסדי השם, שחלילה לא נאבד עוד פעם. והמזמור הבא, ק"ח, אומר, שיר מזמור לדוד, נכון ליבי אלוהים, אשירה ואזמרה, אף כבודי. אז המושג לדוד, והוא ממשיך לשיר, שזה שכיח, מופיע בדיוק בפ"ט בהתחלה, ובק"ז, ק"ח בהמשך. גם התפילות פה, אין פה משהו סטטיסטי מובהק, אבל להתפלל למשה לדור ודור עד עולם, המושגים האלה מופיעים גם פה לדור ודור, שמשה הציל אותם באמת עד עולם. הוא קיים פה מה שהוא ביקש פה. אז לכן המסגרת הזאת היא דבר מכוון בכוונת המכוון, זה הספר של משה. הוא התפלל שיהיה טוב, ובסוף הספר יהיה טוב, והקלף בעמוד הבא במזמור ק"ז, עם ישראל חוזר לארצו. על זה דיברנו רבות, ויש הרבה מה לשפר על זה, וזאת לא הגרסה האחרונה, אודרי. I have to do some homework, אבל בשביל המטרה שלנו זה מספיק. מה קורה שבסוף הספר השלישי, אתה זנחת ותמאז, שב בראת בני אדם, על מה עד מה השם תסתר לנצח. שב בראת כל בני אדם. והמשורר אומר, איה חסדיך הראשונים, אדוני, נשבעת לדוד באמונתך, חורבן, רצח, אשר חרפו אויביך השם. הכל שחור. ואויביך השם משתלטים ומשתוללים, ועבדיך הם חרפה. הכל שחור. זה תחושת החורבן. זה תחושת הדיכאון שאין עמוק מזה שהחכם החסיד הגדול הספרדי לא יכול להגיד. הוא ראה חורבן והכל נהיה שחור בפ"ט. משה מוציא אותנו מהפלונטר. משה מביא אור גם בתקופה יותר מאוחרת, זה הרש"י, שהוא לא מדויק והם חשובים שינה כחלומים ועל 70 שנה של גלות בבל, זה איזה מדרש שלא זיהיתי. והנה, זאת התפילה של מהר"ם של רבינו גרשום מאור הגולה. גולה אחר גולה גלתה יהודה כולה. דבה כל היום וקלה דורש ומבקש אין לה. והוא אומר, ואין שיעור רק התורה הזאת. עם מה נשארנו בפ"ט? גורניש. העבדים נהרגים. דוד המלך איננו. החסדים והעמודים והאמונה נהיית. עם מה נשארנו? עם שאלות וקשה לומר, שב בראת בני אדם. עם מה נשארנו? עם התורה, ואדם לומד ומתחזק. זה הפיוט היפה של רש"י. אני אשלח לכם את המצגת עם הפיוט היפה. ורש"י התפלל וינחם אבליו קיבה מועד. מאיפה קיבה מועד? זה מזמור ק"ג. רש"י לא למד פרשנות הקשרית של הספר הרביעי, אבל מאיפה הוא לוקח את התקווה? קיבה מועד. עוד תגיע להתחזק. ממילא זה הספר הרביעי שכל המקבילות שדיברנו עליהן הרבה, ואי אפשר ללמד את זה, אבל חייבים ללמוד את זה, הספר מרביעי לוקח את המושגים. הוא משתמש בעבדיך פה, הנחם על עבדיך, יראה על עבדיך, שנות ראינו רעה זה זה. אויביך השם מופיע רק פה. כי הנה אויביך השם, כי הנה אויביך יאבדו. המושג אויביך השם מופיע שלוש פעמים בתנ״ך. פעם פה, אשר חרפו אויביך השם, ופעם פה, שאויביך, כי הנה אויביך השם, כי הנה אויביך יאבדו, יתפרדו כל פועליה, ונתגברנו עליהם. מופיע עוד פעם אחת, אל תחשבו שזה במקרה אי שם בתנ״ך. בסוף שירת דבורה, מופיע כן יאבדו, כל אויביך ישראל. כן יאבדו כל אויביך השם, כן יאבדו כל אויביך. אויביך יאבדו אויביך השם. דהיינו מזמור שיר ליום השבת, רואה את האויבים שלו, אויביך השם, פה. אבל זוכר גם בזיכרון היסטורי את שירת דבורה. כמו שנלחמת לדבורה, תילחם גם לנו, ואנחנו זוכים לראות את המלכות ואת הביטחון כפי שהיה בימי השופטים. ואולי דבר שהוא הכי מתאים למושג פוסט-טראומה, כי הנה אויביך, זה פסוק שמופיע במזמור, אני רוצה להראות לכם את זה. אלוהים, שיר מזמור לאסף, פי גימל, סוף אסף, אלוהים אל דומי לך, אל תחרש ואל תשפוט אל, כי הנה אויביך יהמיון, ומשנאיך נשאו ראש על עמך ירים וסוד והתייצאו על צפוניך, אמרו לכו ונכחידם מגוי ולא ייזכר שם ישראל עוד, אין גלוזון, the final solution, כי הנה אויביך מופיע במקרא רק פעמיים. מי שאומר את מזמור שיר ליום השבת, הוא זוכר טוב מאוד מה שהאויבים אמרו, הנה אויביך יהמיון, והוא מתגבר עליהם. ומשה זה הכל מתורתו של משה מה שרואים פה. אני צריך פה להתקדם ולראות שהמושגים האלה יושבים בדיוק פה. פה משה הוא המנהיג עם דוד עין ח' ועם עם ישראל עין ט' השלישייה, ומשה בא פה לשיא הפעילות. בספר הרביעי הוא עובד ומחנך אותנו. מתפלל בשבילנו שנהיה לנו כוח ונועם במעשה ידינו ושיהיה לנו עשייה. זה הספר הרביעי. ואם בעין ח' נאמר והוא רחום יכפר עוון ולא ישחית וירבה לשבעתו ולא יאיר כל חמתו, זה המרכז של הספר. המושג להשיב מופיע רק פעמיים בשני המקומות האלה בתהילים. בק"ו, בסוף ספר רביעי, משה עושה את זה, והוא מתקן את עין ח'. אם עין ח' ביקש שהשם ירחם, הרי מזמור ק"ו אומר, ויאמר להשמידם, קודש בריחו אמר מחייני מספרך, לולי משה בחירו עמד בפרץ לפניו, להשיב חמתו מהשחית. ק"ו משה עושה מה שעם ישראל צריך קריטית כמרכז הספר. וחז"ל אמרו את זה. חז"ל אמרו את זה, את שעין ח' הוא מרכז הספר. פה אני רוצה להגיד משהו שבעיניי מאוד מאוד, חשבתי בהתחלה שזה דרשנות, אז מותר לדרוש. והיום אני עוסק במדרשי חז"ל, ציטטתי אותם, אז אני לא נבהל ממדרש. אני חושב שזה פשוטו של מקרא. מי מתפלל בספר תהילים? דוד. קולו תפילות דוד בן ישי בסוף הספר השני, יש לנו מזמור אחד, פרק י"ז, שנקרא בכותרת תפילה לדוד. וכל התפילות הן תפילות של דוד, עם כותרת תפילה לדוד או בלי. מיד שאתה שומע כ"ו בפרק ע"ב, קולו תפילות דוד בן ישי ונהיית אין יותר דוד, מופיע לך במזמור פ"ו, מזמור אחד שמיוחס לדוד, תפילה לדוד. ללמדנו, דוד המלך אומר, כמו שאנחנו אומרים, לא נפסיק לשיר, דוד אומר, לא אפסיק להתפלל. אבל התפילות שלו, הוא כבר לא פופולרי. המלכות נהרסה, והוא איננו. אז מי יכול להתפלל? מי שיודע להתפלל כאשר דוד איננו, פייטט, זה משה. תפילה למשה, איש האלוהים. הוא יכול להתפלל, כי משה נמצא בהר סיני ב-40 שנות מדבר, והוא מלווה את עם ישראל לדורי דורות. סוף נביאים, כותבים זה מלאכי ג', זכרו תורת משה עבדי. הוא נמצא. אבל משה, הוא לא רוצה לתפוס את הברייטל, הוא לא רוצה להיות החזן. נכון, דוד התפלל לפני כן, תהילים זה בעצם, כל ספר תהילים זה תפילות של דוד. ואם הוא לא יכול להתפלל, ומשה צריך לעזור לנו עם התפילות, מדרש חז"ל הראה למשה, הקדוש ברוך הוא למשה סדר תפילה, אם יהיו בניי חוטאים, עשו לפניי כסדר הזה ואני מוחל להם, ומשה מתפלל, אבל יש עוד תפילה אחת. עוד מזמור אחד שיש בכותרת תפילה ל. זה מזמור ק"ב. תפילה לעני כי יעטוב, ולפני השם ישפוך שיחו. משה מלמד שאפשר להתפלל אחרי דוד. ואם משה מלמד להיות בעל תפילה, משה בעצם רוצה שגם העני כי יעטוף, גם הוא ישפוך את שיחו לפניו. לא משה ודוד ההיסטורים, אני, העני כי יעטוף. וזה כבר העולם של מזמור ק"ב, האדם השבור מוצא את כוחו. אז הכותרות של תפילה למישהו מלמד דבר מאוד חשוב. משה ממשיך להתפלל כאשר דוד לא מתפלל, ומשה שמתפלל גורם לכך שיש לו בעלי תפילה אחרים. כל אחד מתפלל בזכות תפילתו של משה, תפילה למשה, תפילה לעני. וזה ממשיך, ואני היום יותר משוכנע שזה פשוטו של מקרא, אם רואים את זה ברצף. בזה ניסיתי להראות עם המון 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 דוגמאות, שכל כך עשיר, ואני יודע שכל פעם נוגעים במשהו בקצת, אבל מה שהיה, אני רוצה להסתפק פה בדוגמה אחת בלבד. בפרק פ"ט, לפני תיאור החורבן, כתוב דוד המלך, הוא יקראני אבי אתה, אלי וצור ישועתי. והשם מבטיח בפרק פ"ט, דוד המלך רק קורא קצת ואני מיד עונה. ואחר כך דוד מת, אייך חסדיך הראשונים, אדוני נשבעת לדוד באמונתך, ואין דוד. אז מי ימשיך? אומר מזמור צדי א', השם מבטיח יקראני ואענהו. אמו אנוכי בצרה. איזו צרה מדבר עין צדי א'? הצרה של פ"ט, החלק השני. אם אמרת פעם שהוא דוד יקראני, אבי, בצורה מאוד אינטימית, אבי אתה, אחרי החורבן כבר אין דוד. כל אחד יקרא, יכול לקרוא להשם, והשם מדבר בגוף ראשון בצדי א', כמו שהוא דיבר בגוף ראשון בפ"ט, והמילה יקראני מופיע במקרא רק שני מקומות אלה. כל אחד נכנס ביוזמתו, על פי תפילתו של משה, לנעליים של דוד המלך. איזה מסר, רבותיי. איזה כוח, איזה אחריות על הכתפיים שלנו ואיזו זכות. אנחנו יכולים להגיד יקראני, וכמו שהשם הבטיח את זה לדוד, הוא מבטיח את זה לנו. צור ישועתי בסמיכות מופיע רק בקבלת שבת, פעם שנייה. לכו נרננה לאדוני נריע לצור ישענו. אנחנו נמשיך להתפלל כמו דוד, ואם דוד לא מתפלל, ומשה מתפלל, בסוף כולנו נתפלל. אז המסר שרציתי להראות עם התפיסה הזאת, אם בתורה אולי מתן תורה זה משהו שמקבלים תורה מהשמיים, והיא יורדת אלינו ואנחנו כפה עליהם הר כגיגית, מקיימים את מה שהצטווינו בסיני, בספר תהילים הוא חבר שמתפלל, הוא בעל תפילה מצוין, הוא בעל תפילה כזה מוצלח, שבסוף כל אחד נהפך לבעל תפילה. וגם התפילה לעני כי יעטוב, ואנחנו מחדשים ימינו כקדם, ומתחזקים מכוחות עצמנו, ונראה ברכה בעזרת השם במעשה ידינו. זה מסר שאני, נכון שאני רוצה לשחק אותה פשוטו של מקרא, והשתדלתי, אבל אני חושב שהדברים יושבים טוב מאוד לתקופות הקשות שלנו, שצריכים להתחזק ולקבל מתן תורה במובן של לתפוס אחריות ולשמור על הרצף ולהתחזק ברצף. ועם כל התקופות הקשות האלה תקראו מזמור קוף ב' מלא שריטות, מלא סבל, מלא שול. והוא אומר אתה תקום תרחם ציון כי עת לחננה כי בא מועד. האם יש הערות ובקשות או שאלות פשוטות?
Benny, that was very, very beautiful. I think that Benot Slochad, Cain Dovrot, the Dovrot is that they are asking for redemption in the Midbar, Dovrot. And that's in the Arba'im Shana that anticipate the Shiv'im Shana.
So Dovrot Midbar, you wanted to hint to the Haftarah in Hoshea Bet, V'holachtia Hamidbar, V'dibarti Aliba. That was your intention, right?
Absolutely.
I read your mind.
Dvir Kodesh is the Midbar when we don't have the Mishkan or the Beit HaMikdash.
Yafe. אני רואה בספר הרביעי שאנחנו עוסקים בו עכשיו, וברשותכם, אני רוצה פעם הבאה לעסוק בקוף ה', קוף ו', קוף ז'. זה שלושה מזמורים שהם תזה, אנטיתזה וסינתזה, לפי שיטת הגל. הם סוגרים את הספר הרביעי. קראנו הרבה. אם מקובל עליכם, אתם מוזמנים לשלוח לי בקשות והערות ותלונות, מה שנוח לכם. ואני רוצה לעסוק בספר הרביעי ועוד לצלול עמוק מאוד. היום לקחנו נושא, נכון, למדנו עוד פעם את מזמור צדי, תפילה למשה, אבל לא הלכתי לכל המקבילות. אבל אתם רואים שמשה כדמות מרכזית, דוד מתלווה אליו, מזמין אותו על הבמה, בדיוק לתחילת הספר הרביעי, כי דוד איננו. אז הוא חי את משה, למרות שעברו מאות של שנים בין דוד למשה. זה מדרש פנים מקראי שהוא כל כולו פשוטו של מקרא. אני יודע, כשהייתי צעיר, תמיד חשבתי שאתם יודעים מה ההגדרה של פשט. ההגדרה המדויקת של פשט היא, מה שאתה חושב, זה אתה מגדיר כפשט. מה שמישהו אחר חושב, אתה מגדיר כדרוש. וזה לא עובד יפה ולא מעודד דיון. אבל פעם הייתי שומע את מה שסיפרתי עכשיו, שמשה מתפלל באמצע ספר תהילים. מה זה באמצע ספר תהילים? יש התחלה בסוף? אין לזה בסיס. אחרי שאני קורא עכשיו 12 שנה את תהילים, במעשה להבין את המבנה שהוא בעיניי מילה בסלע, מדויק. איזה פשט כל מדרשי חז"ל, וחז"ל נהפכים לסופר פשט. אלא מה? לא זיהו אותם. כי לא, עוד לא הבינו את המבנה של הספר, והגרמנים עשו עבודה טובה. אז זה כבר דיון אחר שלא יכול שלא לתת לזה קצת ביטוי.
Isn't that what Rashi told his grandson?
רשב"ם.
Yes.
הפשטות המתחדשות בכל יום.
Yeah.
נקווה, הולכים בדרכו. הרשב"א.
שאלה, אם אפשר לחזור לשקופית 11, בבקשה, יש לי שאלה שם.
אוקיי.
ראשית, תודה רבה, זה היה מנהים.
תודה רבה לך. יא, זה?
כן, מצוין. אוקיי, אז כשאתה מראה הפסוק בצד י"ג י"ד, אז יש את השובה, השם, ובקו"ף, מ"ה מ"ו, לפני כל שוביהם. זה גם לא יכול להיות
מעניין
קשור.
מאוד, מעניין מאוד. אני קצת כסח עם עצמי. אז יש לי עורך שקוראים לו דוקטור אורן גלבלום, בחור מאוד מוכשר, ואנחנו מתחדדים. אחד אומר הצעה והשני פוסל, ואחר כך השני מציע הצעה ואני פוסל. ואנחנו החלטנו לעשות את זה מתוך חברות, ואיפה הגבול פה? יכול להיות, לאור הדמיון של וינחם חסדיו, שזה עולה אולי כאיזה דרוש. ואני רוצה לחדד את זה, אני מוכן לקבל את זה, לשקול את זה ברצינות. אבל אני רוצה להראות לך דוגמה מאוד מעניינת. דווקא בהקשר שלנו, סוף פי תת, האמירה הקשה ביותר, אולי בכל התנ״ך, שהמשורר מדבר כלפי השם. על מה שב בראת כל בני אדם? להגיד לקדוש ברוך הוא, what a failure? איזה פשלה? איך אפשר? אז ברור שאבן עזרא לא יכול לשמוע דבר כזה. אם אני שומע את זה, כי אני רואה כגודל המשבר בפ"ט, אני רואה את גודל התיקון. פה יש לנו כל בני אדם ושב בראת. ופה יש לנו שובו בני אדם. שובו, אולי זה לשוב לאדמה, ממנה לעפר, ממנו לקחת, אבל אולי זה גם תהליך של תשובה. אולי זה שניהם. אבל אם אני רואה פה בני אדם, כמו שאני רואה למעלה, שם כתוב שב בראת בני אדם, ואני רואה פה את הבריאה בטרם ערים יולד ובתוכלל ארץ ותבל, ומעולם עד עולם אתה אל. אז אני מוכן לשמוע שהשוב הוא בני אדם, הוא כאילו, נכון, זה לא שף, אתם תמותו. אבל תמותו, אבל עד שתמותו, יש לכם עוד מה לעשות. לכן השוב הוא, והשב, אני נוטה להסכים, אבל if we have strict rules, אנחנו צריכים להקפיד על הכללים האלה. ויש כל כך הרבה עם strict rules שמופיעים בטבלאות, את זה אני לא לוקח לטבלה, כי אחרת זה לא, אני רוצה סטטיסטיקה. בני אדם, בני אדם, או דבר מדהים שאמרנו לפני כן, שהשם מבטיח לדוד, אשר מצאתי דוד עבדי בשמן קודשי משכתיו, אשר ידי תיקון עמי, עמו. השם מבטיח, היד שלי תקים אותו, תיקון עמו. יד תיקון. איפה זה מופיע אחר כך? יד תיקון, מעשה ידינו כוננה עלינו. מה שהשם הבטיח לדוד שהוא יעשה, שיד השם תיקון. אני עשיתי שיתוף? הלו? או בוי, סליחה.
עשית ואז זה נעלם.
רואים פה? אשר ידי תקין עמו, אומר השם לדוד. היד של השם תכונן את דוד. אף זרועי תאמצנו. אף אחד לא יתקוף אותו. ידי תיקון מופיע במקרא בספר תהילים פעמיים. פה השם ייקון את ידו של דוד, ובמזמור צדי, משה מתפלל שמי ייקון את היד? מעשה ידינו כוננה? אנחנו בעצמנו. זה תהליך שיקום. אתה בונה את עצמך מחדש. גדלתי כדור שני של ניצולי שואה מאוד מאוד בריאים, מאוד חזקים. והם החליטו, ידינו כוננה, מעשה ידינו כוננה. צריכים להתפלל הרבה, צריכים הרבה סייעתא דשמיא, אבל זה ידינו כוננה. דוד זכה שהשם אמר, ידי תיקון. לא, אנחנו, זה מה שמשה מתפלל, מעשה שיהיה לכם נועם, ומעשה ידיכם תיקונן. שנזכה להתחזק, ולהיות עוד יותר חזקים בתקופה הנוראית שאנחנו עוברים, ולהתחזק ולחזק איש את רעהו יאמר חזק, ולשבויים ולפצועים ולמשפחות האבלות השקולות, זה בא מאיתנו, זה חייב לבוא מאיתנו בחסדי השם בתפילת משה. תורה גדולה יש פה, תורת האדם.
יפה מאוד, תודה רבה דוקטור בני, ותודה לכולם שבאתם, ובעזרת השם שיהיה חג שבועות שמח לכולם.
תודה רבה לכם, אם יש בקשות מוזמנים לכתוב, אני אשתתל להתייחס שיותר אינטראקשן. חג שמח ובשורות טובות לכולם.
אמן, בשורות טובות.
Benny, the 70 years which Rashi refers to, you say were refuted by Avram Grossman, but Rashi is quoting Sefer Olam. Does Grossman not accept that Rashi knew the Sefer Olam?
So it's not a question of accept or not. There are manuscripts which are reliable, and there is a whole scholarship on reliable manuscripts. אז מסדר עולם יש שם דברים מדהימים, ויכול להיות לפעמים רשי משתמש ורשי לא משתמש בהם. אז זה סדר עולם, זה מקור בפני עצמו, שאנחנו, זה מה שרציתי להראות היום, לא מזלזלים במדרש בכלל של 70 שנה, בכלל לא. אבל להגדיר את זה כפשוטו צריכים להיזהר, אולי זה... כפי שאמר פעם אחת, המדרש הוא לא הפשט, המדרש הוא פשוטו של הפשט.
But I love the parallelism of 70 years and 40 years.
ברור. ברור.
And that it also the validation of the daughters of Tzlofchad. Ending the fourth book of the Torah.
So, Gershon, we will see a poem in the next 20, 48 hours, right?
Why not?
Sure. Toda rabah lachem. Chag sameach ve'bsorot tovot.
Chag sameach ve'bsorot tovot.